יבמות, דף ג', מתחילים בעזרת השם, דף ב', עמוד ב', שבע שורות מלמטה, בתחילת הגמרא. תינוק שנולד לאוויר העולם, הוא חסר ישע. הוא לא יכול להסתדר בכוחות עצמו. לא יכול ללכת, לא יכול לדבר, לא יכול לעשות כלום. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לבכות. איך הוא יסתדר בעולם? איך הוא יתמודד כאן בעולם? עשה הקדוש ברוך הוא ברוב חוכמתו חסד גדול, שתינוק נולד לאוויר העולם, כבר יש גדוד שלם של משרתים שעומדים אכן לשרת אותו. החל מאבי ואמו, ממשיך אחים, אחיות, סבים, סבתות, דודים, דודות, בני דודים, ועוד היד נטויה. לא יאומן כי יסופר. כל אדם בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא לו מעטפת משפחתית תומכת, שהם צריכים להיות לצידו. הנה, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. אומרת התורה, האחווה הזאת של האחים, של קרובי המשפחה, צריכה להשתמר ולהתחזק ביתר שאת. וכדי לא לפגוע באחווה, יש הרבה דברים שצריך לעשות. אחד מהדברים מצווה אותנו התורה, ציווי שנראה לא קשור, אבל יש לו קשר ישיר מאוד לעניין. פרשת אחרי מות בספר ויקרא. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. אל תתחתן עם שתי אחיות. מה הסיבה? כותב הרמב"ן, שתי אחיות ראויות שתהיינה אוהבות זו אצל זו. אבל אם הן תהיינה נשואות לאותו בעל, הן תהיינה צרות זו לזו. מטבע הדברים, אדם שנושא שתי נשים, שתי אנשים נקראות צרות זו לזו. אחת לא טוב להם השנייה. אבל הקדוש ברוך הוא, בחוכמתו האינסופית, לא מעוניין שדווקא החיות שאמורות להיות באחווה, תהיינה צרות זו אצל זו. מהפסוק הזה, הגמרא דורשת, נראה בסוף דף ג', שאפילו כשבאים לקיים מצווה מהתורה, היה אחד שעזב את העולם ולא השאיר אחריו צאצאים, והתורה מצווה שאחיו יבוא וייבם את אשתו, והבן שיוולד, הבן הבכור, יהיה על שם אותו אחד שנפטר בלי צאצאים. יבמה, היבם של אותה אלמנה שבעלה נפטר בלי ילדים, יבוא אליה, ולקחה לה לאישה. דורשת הגמרא, נכון, יבמה יבוא עליה, ולקחה לא לאישה, אבל בתנאי שזה לא נכלל בערווה של אחות אשתו, שזה לא יהיה על חשבון לגלות ערוותה עליה בחייה שנאמר על אחות אשתו. זאת אומרת, התורה התירה לצורך מצוות ייבום, שאדם מתחתן עם אחת שבדרך כלל אמורה להיות אסורה עליו, אשת אחיו. אבל זה בתנאי שאשת אחיו היא לא גם אחות אשתו. ובתנאי שזה לא שהוא נשוי לאחות של אשת אחיו. כי אם כן, על זה לא נאמר יבמה יבוא עליה. כי על זה כתוב, לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה, על אחות אשתו. ומכאן יסוד מוסד ומקור שכל אחת שהיא אסורה לאדם באיסור ערווה, אסור להינשא לה, גם לייבם אותה הוא לא יוכל. וגם את צרתה הוא לא יוכל לייבם. זאת אומרת, אם היא הייתה נשואה יחד עם עוד אישה לאותו בעל, גם את האישה האחרת הוא לא יכול לייבם. כי כתוב לצרור, זה בא לרבות גם את צרתה. ומכאן המקור לדברי המשנה שאומרת על 15 אנשים שאסורות על היוון. כן, היוון, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, זה האח של זה שנפטר בלי צאצאים. כל אותם 15 נשים שאסורות עליו, כמובן שהוא לא יכול לייבם אותם. והוא לא יכול גם לייבם אם הן היו נשואות יחד עם עוד אישה, שהיא נחשבת צרתה, גם אותם הוא לא יכול לייבם. למדנו מקור לאחות אישה. מניין לשאר הנשים האסורות שפטורות מייבום ופוטרות גם את צרותיהם? אז בדף שלנו בסוף השיעור, הגמרא דורשת את זה מבניין אב, דיינו כמו שאחות אשתו היא אסורה עליו, אם הוא יתחתן איתה, הוא יהיה חייב קראת אם זה במזיד, ואם זה בשוגג, בלי כוונה, יהיה חייב חטאת. ועל זה אומרת התורה שהיא אסורה בייבום, אחות אשתו. אז כך כל העריות אסורות בייבום גם כן. פטורות מייבום ופוטרות גם את צרותיהם מייבום וחליצה. אין אבל מקור מפורש על כל ה-15 נשים שהן פטורות מחליצה וייבום והן גם פוטרות צרותיהן. האישה היחידה שיש עליה מקור זה אחות אשתו. כמו שאמרנו, לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, אפילו במקרה של יבמה יבוא עליה. זאת אומרת שיש גזירה שווה עליה עליה, שאין מצוות ייבום באחות אישה. ואם כן, שואלת הגמרא מיכדי, הרי כול הוא, כל ה-14 נשים הנוספות, זה שהן אסורות בייבום וחליצה, מאחות אישה ילפינן. לומדים את זה מהערווה של אחות אישה. הייתי מצפה שכשאתה מפרט את ה-15 נשים האסורות, תביא את המקור בהתחלה, ולאחר מכן את אלה שנלמדות ממנה. ליטני, אחות אישה ברישה, תכתוב אותה בראש הרשימה, לא שמה בעשירייה השנייה, אחרי שמנית את יותר מ-10 נשים, אתה מגיע ומביא את אחות אשתו. וכי תימא, האם תרצה לומר, לא זה הסדר כאן של המשנה, אלא התנא של המשנה, ברגע שהוא יודע שה-15 נשים האלה אסורות בייבום וחליצה, אז הוא בדבר ראשון כותב את אלה שהכי חמור לייבם אותם. תנא חומרי חומרי נקת. ולפי מה אנחנו יודעים מה חמור יותר? לפי העונש. העונש הבסיסי זה עונש קרת. זה כמו מיטה בידי שמיים. העונש החמור יותר ש... מעליו זה עונש מיטה על ידי בית דין. יש 4 מיטות בית דין. והסדר של החומרה שלהם, יש ויכוח בין תנאים מה חמור ממה. כמו שמובא במסכת סנהדרין, דף ממתת עמוד בית. דעת חכמים שהמיטת בית דין החמורה ביותר היא סקילה, הקלה ממנה היא שריפה, לאחריה הרג על ידי סייף, על ידי חרב, ולאחריה חנק. רבי שמעון סובר שהסדר שונה. לא סקילה היא המיטה החמורה ביותר. לא, מיטת שריפה היא המיטה החמורה ביותר. לאחריה סקילה, לאחריה חנק, ורק בסוף הרג בסייף, בחרב. ואם כן, מה החמור ביותר? תלוי את מי שואלים. ואם תשאל את רבי שמעון, רבי שמעון הוא סובר שמיטת בדין החמורה ביותר היא שריפה. והמשנה שלנו, כמו דעתו של רבי שמעון, היא דאמר, שריפה מכל ארבע מיטות בדין היא החמורה ביותר. ולכן, ברשימה של ה-15 נשים, קודם כל הביאו את אלה שמי שמתחתן איתם חייב שריפה. והם ביתו, בת ביתו או בת בנו, בת אשתו, דהיינו, גם אם זה לא בת שלו, אלא זה בת אשתו מנישואים קודמים, בת בנה, בת ביתה של אשתו, גם חמותו, אם חמותו, אם חמיו, כל אלה בשריפה, אם הוא התחתן איתם. אם הוא מתחתן איתם, העונש שלו שריפה. אז לכן, אלה כתובים בתחילת הרשימה. לא לייבם אותם, כי זה עונש של שריפה. אלה הם החמורות ביותר לנישואין. לאחר מכן, הוא עובר לילה חמורות פחות. אחותו, מאמו, וכן דודתו, אחות אמו, אחות אשתו, שעליה אנחנו דיברנו, אשת אחיו, שהוא אחיו מצד אמו, וכן אשת אחיו, שאחיו לא היה בעולמו, זאת אומרת, כשהוא נולד, אחיו כבר נפטר קודם, אז אשתו אסורה עליו, אפילו במקום ייבום. כל אלה, החיוב שלהם זה קרת. מה שכתוב בסוף המשנה, קלתו, שנישאה לבנו, העונש שלה חמור, הוא בסקילה, אבל הוא פחות חמור משריפה לפי דעת רבי שמעון. תכף הגמרא תשאל, אז גם אם אתה הולך לפי החומרות, קלתו צריכה להיות לפני אלה שהם חייבים קרת. אבל על כל פנים, גם בלי זה, עדיין יש קושייה. אתה רוצה לתרץ שהסדר של המשנה זה לפי דרגת החומרה של איסורי הנישואין? אי אחי, אם כן, אני מבין למה הבאת בתחילת הרשימה את אלה שהחיוב עליהם שריפה. אבל איפה המקור של אלה שחייבים שריפה? חמותו. עליה התורה כותבת מפורש, ואיש אשר ייקח את אישה, תחתן, זה בסדר, אבל אם הוא לקח גם את אמה, את חמותו, זימה הוא באש ישרפו אותו ואת הן. אז אם כן, זה כתוב מפורש שריפה. שאר אלה שהם בשריפה, לומדים בגזרה שווה. זאת אומרת, הם לא כתובים מפורש. הם לא כתובים מפורש שהם בשריפה. אז אני הייתי מצפה שאם אתה עכשיו מביא את הרשימה של אלה שחייבים עליהם שריפה, תביא קודם את המקור, את חמותו, ורק לאחר מכן את ביתו ובת ביתו וכו'. והרי עיקר הדין של שריפה בחמותו כתיבה. ועוד קושייה, גם אם אתה הולך לפי החומרה של האנשים, אז הבאת את שריפה ולאחר מכן קראת, ורק בסוף את קלתו שהיא בסקילה. עד הרבה, קלתו צריכה להיות מיד אחרי אלה שחייבים עליהם שריפה, בתר חמותו, מיד אחרי חמותו שהיא בשריפה, ליטני שבמשנה היה כתוב מיד לאחר מכן, קלתו שאחרי שריפה, דבתר שריפה, סקילה חמורה. יותר מאשר אחותו, אשת אחיו, שאלה רק חייבים עליהם קראת. למה קלתו כתובה בסוף הרשימה? אז לפי איזה סדר סדרו את הרשימה של אנשים שאסורות, לפי איזה סדר סידרו אותם במשנה. אלא הגמרא מנסה לתרץ שהסיבה למה כתבו ביתו בראש הרשימה? כיוון דכל האיסור ערווה בביתו פלא פלאים. זה לא כתוב מפורש בתורה. אלא עתיה מדרשה. חכמים למדו את זה בדרשה של גזרה שווה. ומכיוון שזה דבר שחכמים מעצמם דרשו אותו, מה פרוש מעצמם? מקבלה שהם קיבלו איך לדרוש, אבל הם דרשו את זה בדרשה שלהם. לכן, חביב עלי, התנה, יש לו חביבות מיוחדת לדברים שהוא חידש אותם. לכן הוא כותב ביתו בראש הרשימה. שואלת הגמרא, רק ביתו לומדים מדרשה? לכאורה, כול הונה ממדרשה אתו. גם בת ביתו, אחותו וכולי, כל אנשים. מדרשה אנחנו לומדים שאם הן נופלות לפניו לאיבום, הוא אסור לייבם אותם והן פטורות מחליצה ומאיבום. דורשים את זה מהקש לאשת אח. דף ח' שכמו שאשת אח אומרת התורה, שאפילו במקום ייבום, כמו שאמרנו קודם, לא תיקח לצרור, ככה גם שאר העריות נאסרו. אז דורשים את זה מדרשה. מתרצת הגמרא, יש הבדל גדול. הדרשה שדורשים לשאר הנשים, זה לומר שהן פטורות מייבום וחליצה. אבל זה לא ללמד את עצם הרעיון שבכלל אסורות. נעידה לעניין איסור ייבום עד ין מדרשה. דורשים את זה מאחות אשתו. אבל עיקר איסורה הוא עצם זה שהן ערווה, שהן אסורות, פסולי חיתון, בעד יכתיבו. כולן כתובות מפורש. פרשת אחרי מות, פרשת קדושים, ספר ויקרא. אבל ביתו, עצם זה שהיא ביתו, היא נאסרת עליו. זה לא כתוב מפורש. כתוב בת אשתו. זאת אומרת, אם יש לו אישה שהוא התחתן איתה בקידושין, בנישואין, באמת הבת הזאת אסורה עליו. אבל אם יש לו בת שנולדה לו, מאישה שהוא לא התחתן איתה עם קידושין ונישואין, כדת משה וישראל, שהבת הזאת אסורה עליו, זה לא כתוב מפורש בפסוק. את זה דורשים מגזרה שווה. ביתו, מאנוסתו, או ממפותתו, דיינו, ביתו לא מאישה שהוא קידש. עיקר איסורה, לומדים מדרשה. תורה אומרת, בת בנך, בת ביתך, לא תגלה את ערוותם. אבל איפה כתוב מפורש שביתך לא תגלה ערוותה? דורשים את זה מדרשה דאמר רבה, אמר לי רב יצחק ברב דימי, גזרה שווה, עתיה אינה הינה. הפסוק אומר על ביתו, כתוב ביתו, בת ביתו. ערוות בת בנך או בת ביתך לא תגלה ערוותן כי ערוותך הינה. לא כתוב כאן שזה מאשתו שהוא קידש. סתם, עצם זה שזה בת ביתו, לא משנה באיזה צורה. אבל כאן כתוב רק בת בנך או בת ביתך, לא כתוב כאן ביתך עצמה. וכתוב כי ערוותך הינה. אז לעניין בת, בנו או ביתו, כתוב את המילה הינה. ולגבי אשתו כתוב ערוות אישה, לגבי אישה שהוא קידש ונשא, כדת משה וישראל, ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה, כתוב את המילה הנה. אז לומדים גזרה שווה, כמו שבבת אשתו אסור לו להתחתן, ככה גם עם ביתו אסור לו להתחתן, גם אם זה לא מאישה שהוא קידש כדת משה וישראל. ומניין לומדים את העונש? מניין לומדים שהיא בשריפה, ביתו? זה מזה שההמשך כתוב לעניין ביתו מאשתו, כתוב בהמשך הפסוק, זימה היא, או זימה הוא. בכל אופן, מכיוון שאמרנו שהפסוק הזה של ביתו מאשתו, לומדים אותו גזרה שווה, לביתו או בת ביתו, אפילו לא מאשתו בדווקא כדת משה וישראל. אז אם כן, הפסוק הזה נאמר גם על ביתו סתם. וכתוב כאן את המילה זימה. אז לומדים גזרה שווה לעונש זימה זימה. שכתוב בחמותו גם כן את המילה זימה. ואיש אשר ייקח את אישה, זה בסדר, התחתן. ואם הוא לקח את אמה, את חמותו, גם שם כתוב את המילה זימה הוא, וכאן כתוב גם העונש. שהעונש הוא באש ישרפו אותו ואת הן. זאת אומרת שיש עונש של שריפה למי שנושא את חמותו. וכתוב שם את המילה זימה. וכתוב זימה גם לגבי ביתו. אז לומדים שביתו, העונש שלה, אם הוא נושא את ביתו, זה גם בשריפה. כל האיסור להינשא לביתו שלא נולדה לו מאשתו, שהוא קידש, לומדים בדרשה. לכן, היא כתובה בהתחלה, ככה גמרא סבורה כעת לומר. שואלת הגמרא, אשתא, כעת, דאמרת כל מילתא דאתיא מדרשה חביב עלי. כל דבר שחכמים למדו אותו על ידי דרשה, יש לו חביבות מיוחדת והוא כתוב בהתחלה. ולכן ביתו היא הראשונה, בסדר, אז הבנתי. אז משהו הכי פחות מדרשה אמור להיות כתוב בסוף, מה שהכי מפורש בתורה. ואם כן, 14 אנשים הנוספות, הם לא נלמדו מדרשה, הם כתובות בהמשך, אבל הם גם כן נלמדו בדרשה באופן חלקי. זה שהם אסורות להתייבם, לומדים בדרשה. בהיקש, לפי המסקנה של הגמרא, בדף ח', כמו שתוספות מביא בדף ג' עמוד ב', לומדים בהיקש. למי? לאחות אשתו, שבאחות אשתו מפורש דורשים שהיא אסורה בייבום. אם כן, ליתנה לאחות אישה לבסוף, סוף הרשימה, תכתוב אחות אשתו, כי גם האיסור להתחתן איתה כתוב מפורש, וגם האיסור לייבם אותה כתוב מפורש. מנסה הגמרא לתרץ, טוב, אחות אישה, הכניסו אותה ככה בתוך כל האיסורי ערווה שקשורים לאחווה, לאחיות. היידי דאיירי, אגב, שעוסקים באיסור אח ותא, באיסור נישואין של אחותו מאמו, אחות אמו, תנא אחות אשתו, כתוב כבר ברשימה אחת את כל האחיות. שואלת הגמרא, בסדר, אז אתה רוצה להכניס אותה בתוך כל האחיות, אין בעיה, אבל את כל האחיות תוריד לסוף הרשימה. וליתניה לאי בא ולבסוף, תכתוב את זה בסוף, אחרי קלתו. לכן הגמרא דוחה גם את ההסבר הזה. הסדר ברשימה של המשנה הוא לא לפי מה יותר נלמד מדרשה, ולכן הוא חביב יותר, לכן הוא כתוב קודם, אלא יש סדר אחר. מה הסדר? טענה, קורווי קורווי נקת. כותבים את הרשימה של אנשים לפי סדר הקרבה שלהם אל היוון. בהתחלה טענה ביתו, זה הקרבה בדרגה ראשונה, ובת ביתו ובת בנו, דקרובי עצמו. אלה הקרבה הכי קרובה, כי הן קרובות אליו מצד עצמו, לא מצד אשתו, ולא מצד אחים, ולא מצד אף אחד. הן קרובות שלו באופן אישי. אז הן כתובות ראשונות. ומכיוון שדיברנו כבר על שלוש דורות ללמטה, והיידי דתנא שלוש דורות למטה דידי שלו, של היוון, תנא נמי, אז כבר כתוב מיד אחר כך, שלושה דורות למטה דידה של אשתו, ביתה, בת ביתה או בת בנה. אפילו שזה לא קרובים מצידו, אלא הם קרובים שלו מצד אשתו, הם כתובות. והיידי דתנא שלושה דורות למטה דידה, אחרי שכבר דיברנו על השלושה דורות, מצד אשתו, למטה, דיינו ביתה ובת ביתה ובת בנה, תנא, אז כבר כתוב מיד לאחר מכן, חמותו, אם חמותו ואם חמיו, שהם שלושה דורות למעלה דידה, מעל אשתו. אחרי שהוא סיים את כל הדורות ללמטה וללמעלה, הוא חוזר לקרבה של היוון עצמו. ותנה אחותו, שזה קרבה ראשונה, ואחות אמו, שזה אמו, זה גם קרובים שלו, קרובי עצמו. והיידי דיירה באיסור אחווה, מכיוון שמדבר על האחיות או אחות אמו, אחווה שקשורות אליו, תנה, אז הוא ביחד כבר כותב, אחות אשתו. על אף שהאיסור כאן זה בגלל אשתו ולא בגללו עצמו. ובדין הוא, האמת היא שהסברה הייתה, דליק דמה לקלתו מקמי אשת אחיו שלא היה בעולמו. זאת אומרת, בהמשך היה צריך להיות קלתו, ולאחר מכן אשת אחיו שלא היה בעולמו. דיינו, אחד שכשהוא נולד, אחיו כבר לא היה בעולמו. אחיו נפטר לפני שהוא נולד, אז אשתו אסורה עליו. זאת אומרת, קלתו הייתה צריכה להיות כתובה קודם. למה? שהרי גם קלתו וגם אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, שניהם קרובות אליו לא קרבה אישית, אלא בגלל מישהו אחר. קלתו קרובה אליו בגלל שהתחתנה עם הבן שלו. ואשת אחיו קרובה אליו כי התחתנה עם אחיו. אז אם כן, מכיוון שיש לך פה כבר גם קלתו וגם אשת אחיו, ששתיהן הקרבה אליו היא אותו דבר, אז למה אתה כותב קודם אשת אחיו? אולי תכתוב קודם את קלתו? אדרבה, היה עדיף שתכתוב קודם את קלתו, כי אם כבר הם שתיהן באותה דרגה, את קרבה, אז לפחות ילך לפי מי שיותר חמור. מי יותר חמור? קלתו הרבה יותר חמורה. כי העונש על אדם שמתחתן עם קלתו, קלת בנו הכוונה כמובן, העונש הוא סקילה. לעומת זאת, אשת אחיו, העונש עליה, או אשת אחיו שלא היה בעולמו, זה בקרת. אז למה לא כתוב קודם קלתו? הרי שתיהם דרגת הקרבה היא אותה דרגה, וקלתו עוד יותר חמורה. אלא הסיבה למה כותבים קודם אשת אחיו שלא היה בעולמו, כי איידי דאיירי באיסור אחווה, אגב שהתנה עסק בכל מה שקשור לאחים, אחיות, תנה, אז כתוב אחרי שרה, יש את אחיו מאמו וכולי, כתוב וגם יש את אחיו שלא היה בעולמו, ובסוף אדר תנה קלתו. אם כן, הבאנו את הסדר, שזה הולך לפי קרבה, וביחד עם זה גם כן, כשכבר מדברים על סוג מסוים של קרבה, אז כבר מדברים על אותו סוג קרבה גם כן, שאר הדברים, אם מדברים על ביתו, כבר מדברים גם על בת אשתו, מדברים על אחותו, כבר מדברים גם על אחות אשתו וכולי, לפי הסדר הזה. אז אם כן, סידרנו את הסדר של ה-15 נשים, למה הם מפורטות בסדר הזה. עכשיו אנחנו עוברים להמשך המשנה. המשנה אומרת 15 נשים פותרות לא רק את עצמם, לא רק שאותם לא מייבמים, והן יכולות להתחתן עם כל אחד שהן רוצות בשוק, למרות שהבעל שלהם נפטר בלי ילדים, הן לא חייבות בייבום, אלא הן פותרות את צרותיהם. פותרות, שגם אם הן היו נשואות לאותו אח שנפטר בלי ילדים, והייתה איתם עוד אישה, גם היא פטורה מייבום וחליצה. נשאלת השאלה, ומי עיריה דתני פוטרות? מה הן פטורות? ואם הוא רוצה בכל זאת, פטור זה הכוונה, תשמע, אתה לא חייב, אתה פטור. אבל זה פה אסור. זה אישה שאסורה עליו. אם התורה לא התירה, זה נשאר אסור. אז למה כתוב פוטרות? אם אין ייבום, הן נשארות באיסור אשת אח. גם אנשים שאסורות מצד שהם נאמר אחותו או ביתו, וגם אלה שאסורות מצד שהם הצרה שלה. מכיוון שהיא לא, שהיא לא נופלת לפניו לאיבום, היא נשארת באיסור של אשת אח. היא הרי אשתו של אחיו אחרי הכל. אם היא לא נופלת לאיבום, היא אסורה עליו, אז ליתני אוסרות. עונה הגמרא, אולי באמת היה יותר מדויק לכתוב אוסרות, אבל היינו מפסידים משהו אחר. איתן האוסרות, הווה אמין, היינו סבורים, מה שאסור זה רק לייבם, אסור לייבם. אבל אם הן רוצות להתחתן עם מישהו אחר, הן צריכות לקבל קודם חליצה, שזה כמו גט לעניין ייבום. מחלץ חלצה. לכן כתוב פוטרות מן החליצה גם. כמה שמלן פוטרות? שואלת הגמרא, בסדר. אז אתה רוצה לומר שלא צריך לעשות חליצה? ולתנה אסורה לחלוץ. למה צריכים לכתוב פטורה מייבום וחליצה? מתרצת הגמרא, למה שיהיה אסור לחלוץ? מה היא כאבית? מה זה חליצה? שהיא מורידה לו את הנעל? למה שיהיה אסור שואלת הגמרא, ודאי שיהיה אסור. למה לא? למה אתה לא מבין למה זה אסור? אם אתה אומר, חולצת, אם נתיר שהיא תעשה חליצה, יבואו לטעות ולומר שהיא גם מתייבמת. זה כזה דבר שאנשים מקשרים אותו. אם יש חליצה, יחשבו שגם יש ייבום, אבל היא אסורה להתייבם. אם כן, חוזרת השאלה, למה כתוב 15 נשים פותרות צרותיהם מייבום וחליצה? הרי הן אסורות בייבום ואסורות בחליצה. מתרצת הגמרא, אם היה כתוב שהן אסורות בייבום וחליצה, גם הצרות של הערווה הייתה יכולה להיות כאן טעות. היינו יכולים לסבור שכל אחת שהיא צרת ערווה אסורה. 15 נשים אוסרות צרותיהם. ואם למשל אדם נשוי לשתי נשים, לא אח, סתם איזה בן אדם בשוק נשוי לשתי נשים, שאחת מהם היא אחות של מישהו. והשנייה היא זרה לאותו מישהו. והוא גירש את אותה זרה או שהיא התעלמנה ממנו. הייתי סבור שאסור להתחתן עם אישה שהייתה צרה של מישהי שאסורה עליו. סתם, בשוק, לא קשור בכלל לאיבום. לא שתי נשים של אחיו, אלא סתם שתי נשים של מישהו מהשוק, שאחת מהם קרובה שלו, הייתי סבור שהוא לא יכול להתחתן עם האישה השנייה של אותו בעל, שהיא לא קרובה שלו. כי 15 נשים אסורות צרותיהם, הייתי חושב שכל הנשים האסורות, אם הן היו נשואות ביחד עם עוד אישה, אז גם האישה השנייה הופכת להיות ערווה לאותו אחד. וכיוון דרק במקום מצווה של ייבום, רק אז הוא דאסיר הצרה. אז אנחנו אומרים שהצרה של הערווה נאסרת גם כן. ושלא במקום מצווה, כשהיא לא אשת אחיו, והיא לא נפלה לפניו לייבום, שריה, צרת קרובתו, לא נאסרת עליו. שמחיתני, לכן במשנה כתוב פותרות. שמכיוון שהיא אסורה עליו, על האח, כי היא ערווה, היא פטורה מן הייבום, ולכן היא נאסרת, כי היא אשת אחיו. אבל אם היא לא נאסרת, כי היא אשת אחיו, אם היא התחתנה לאדם זר ביחד עם אחת הקרובות שלו, סתם צרה של אחת הקרובות שלו, שהתחתנה עם סתם איזה אדם זר, לא לאחיו, היא מותרת. גם אם היא צרת ערווה שלו, גם אם היא נאמר צרה של אחותו, היא לא נסרת עליו אם הם לא נשואות שתיהם לאחיו. משנה אומרת, 15 נשים פותרות צרותיהם מן החליצה או מן הייבום. מה צריך לכתוב מן החליצה? ולתנאי שפותרות פטורות מן הייבום לחודי, ואם הן לא צריכות להתייבם, הן גם לא צריכות חליצה. עונה הגמרא, כי מה כל הרעיון של חליצה? מישהי שמחויבת בייבום ולא רוצים לייבם אותה, היא כתוב, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר עד שמייבמים אותה, ואם לא מייבמים אותה, אז לפחות תיתנו לה משהו כמו גט, שזה חליצה. אבל אם לא צריכים לייבם, אז גם לא צריך חליצה. מה צריכים לכתוב שהיא פטורה מן החליצה? עונה הגמרא, כי היא טענה, רק פטורות מן הייבום, אבא אמינא, מן הייבום היא פטורה, אבל מחלץ, חלצה, החליצה היא תהיה חייבת. יבום אלו מייבמה. אולי היא צריכה חליצה. כמה שמלן? לא, היא פטורה מן החליצה. למה? שכל העולה לייבום, כל אחת כזאת שנופלת לייבום לפני אח של בעלה, אם הוא לא רוצה לייבם, עולה לחליצה. אז הוא צריך לחלוץ לה. או ליתר דיוק היא צריכה לחלוץ לו, כי זה באמת מה שבפועל קורה בחליצה. בכל אופן, בכל שאינו עולה לייבום, אבל אחת שלא נופלת לפניו לייבום, אינו עולה לחליצה, גם לא צריך לחלוץ, אלא מותרת לשוק. המשנה אומרת שאותם 15 נשים פותרות מן החליצה ומן הייבום. למה לפי הסדר הזה? תכתוב מן הייבום ומן החליצה, אינמי, תכתוב שהן פותרות מן החליצה לחודה. ואם היא לא צריכה חליצה, כל שכן שהיא לא צריכה ייבום. עונה הגמרא, יש כאן חידוש גדול. המשנה שלנו היא כמו דעתו של אבא שאול היא. דאמר, הוא אומר בדף קופתט, אם אדם נושא אישה, נושא יבמה ליתר דיוק, לא לשם שמיים, לא לשם להקים זרע לאחיו, אלא רק כי הוא רוצה אותה לשם נוי, לשם אישות או לשם דבר אחר, אז זה נחשב כאילו שהוא מתחתן עם אשת אח, כאיסור, ערווה, וקרוב בעיניי להיות הוולד שיוולד להם ממזר. ולכן מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. אם אדם לא נושא לשם שמיים, את היבמה הזאת עדיף שיעשה חליצה. לכן כתוב קודם חליצה ואחר כך ייבום. אז אם כן פירשנו, למה כתוב פוטרות מן הייבום ומן מן החליצה ומן הייבום. מצוין. עכשיו נשאר לנו רק לבאר למה לא הספיק לתנא של המשנה לכתוב את ה-15 נשים שפוטרות. מה הוא צריך לספור? מה, אנחנו לא יודעים לבד לספור? מניין הדרישה למיעוט תימאי. כשאתה אומר 15, אתה מתכוון לומר רק 15 ולא מקרים אחרים שלא כלולים ב-15 האלה. מה זה בא למעט? וכן, מה שכתוב בסוף, הרי אלו פוטרות צרותיהם. ומי לא? מניין הדסייפה למיעוט תימאי. מה המילים האלה באות למעט? מתרץ את הגמרא. מיעוט אחד בא למיעוט דרב. שאם אדם היו לו שתי נשים, ואחת מהם נקראת סוטה, אבל יותר מזה, התברר שהיא באמת עשתה עבירה, הייתה עם מישהו אחר. היא נאסרה על בעלה, ובעלה נפטר בלי ילדים, אז היא כמובן לא מתייבמת. אומר רב, היא גם פותרת את האישה השנייה, את צרתה. משנה בעלה מעט לא, היא לא פותרת את צרתה. היא לא פותרת אותה. צרתה כן מותרת להתייבם. והמיעוט השני בא למיעוטי דרווסי. רווסי אומר, אדם שיש לו שתי נשים, אישה אחת, התברר שהיא אילונית, הכוונה שלא יכולה להוליד. אז היא, אם הוא נפטר בלי ילדים, אותה אילונית פטורה מייבום. כי התורה אומרת, והיה בן הבכור אשר תלד אותה יבמה, יקום על שם אחיו המת. אבל אם היא לא יכולה ללדת, פטורה מייבום. בא רווסי ומחדש שהיא גם פותרת את האישה השנייה, את צרתה מייבום. וזה המשנה בא למעט ולומר, לא, היא לא פותרת אותה. לכן צריך שני מיעוטים. שואלת הגמרא, אבל לפי רב ורבסי בעצמו, מה המשנה בא למעט בשני המיעוטים? למיעוטי מאי. אומרת הגמרא, גם מסבירה להודעה דדי, גם אם כל אחד מסכים עם השני, דיינו, גם אם שניהם סוברים, גם צרת סוטה וגם צרת איילונית, פטורה, עדיין יש לי שני מיעוטים אחרים. מיעוט אחד, חדה, מיעוט אחד למעוטי צרת ממענת. בא למעט הצרה של אותה אחת שממענת. אדם יש לו שתי נשים, אישה אחת קטנה, פחות מגיל 12 ויום אחד. וכל הניסויים שלה אליו, דובר שמדרבנן. והיא יכולה בכל רגע למען בו, מגיעה לגיל 12, יכולה למען בו. נגיד היא לא רוצה את הניסויים, ואז היא יוצאת בלי גט. היא לא מענה בו, והוא נפטר, בלי ילדים. ועכשיו היא ממענת באחיו, היא לא רוצה להתייבם אליו. אז כמובן שהיא פטורה מן הייבום, ומן החליצה. אבל ההלכה היא, חכמים אסרו גם את צרת ממענת. גם האישה הנוספת אסורה בייבום עכשיו ליבם. ומחדש את המשנה, שאפילו שהיא אסורה להתייבם, היא חייבת בחליצה. רק 15 נשים פותרות צרותיהם מן הייבום ומן החליצה מן הייבום. אבל ממענת לא פותרת את צרתה מחליצה, היא חייבת לקבל חליצה. וחדה, המיעוט השני בא למיעוטי, צרת מחזיר גרושתו. חדה היה נשוי לשתי נשים, הוא גירש את אחת מהם, והיא הלכה התחתנה עם מישהו אחר, אחרי שהיא התגרשה. ואחרי זה התגרשה או התעלמנה מהמישהו אחר הזה. עכשיו אסור לחזור להתחתן לבעל הראשון. זה מצווה, איסור לא תעשה. אם מלכו באיסור והתחתנו פעם נוספת, והוא מת בלי בנים, כמובן שהגרושה אסורה בייבום. גם צרתה אסורה בייבום. אבל המשנה באה ומחדשת שהן לא פטורות מחליצה. חליצה כן צריך. והיא לא סבירה להודעה דעדי, ואם רב ורבס לא מסכימים אחד עם דברי השני, אז ודאי שאין בעיה. לא צריכים למצוא שני מיעוטים. מספיק מיעוט אחד. חדה, כי המיעוט השני זה בא למיעוט ידי חברי. אומרת, רב, אם הוא לא מסכים עם דברי רבסי, אז מיעוט אחד במשנה בא למעט את דברי רבסי. או רבסי, אם הוא לא מסכים עם דברי רב, אז מיעוט אחד בא למעט את דברי רב. וחדה, והמיעוט השני בא למעט אחד מהשניים, או צרת ממיינת או צרת מחזיר גרושתו. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? לפי דעתו של רב, ולפי דעתו של רב אסי, שבאמת גם סוטה וגם אילונית פותרות צרותיהם, לתנינו שזה יהיה רשום בתוך ה-15 נשים שפותרות צרותיהם. עונה הגמרא, הסיבה למה זה לא כתוב, לפי שבמשנה שלנו כתוב רק מקרים כאלה, שהאישה הייתה מותרת על מי שהתחתנה איתו, וכשהוא נפטר, והיא נופלת לייבום לאחיו, אז לאותו אח היא אסורה, אבל אם יש אחים נוספים, לאחים האלה היא מותרת, ולכן יכול להיות שהיא באמת תתייבם לאחד מהם, ויכול להיות שצרתה במקומה תתייבם לאחד מהם. ואז יוצא אם כן, שהאח המייבם, שהלך וייבם את הצרה, אם יש לו אישה נוספת, היא הופכת להיות צרת הצרה. אם בסוף הוא ייפטר בלי ילדים, אז אותה צרת צרה נופלת לייבום לפני האח. אותו אח שמקודם לא היה יכול לייבם, כי אחת מהנשים שנפלו לייבום הייתה קרובה שלו מה-15 נשים. ואז גם צרתה נפטרה מהחליצה מן האיבום. אז אם כן, עכשיו כשמגיעה לפניו צרת צרתה, היא גם כן פטורה מן החליצה ומן האיבום. זאת אומרת, צריך לדבר על מקרה כזה, שהאישה שאסורה עליו, על היבם, אסורה רק על היבם הזה, אבל היא מותרת על שאר האחים. ואז יכול להיות שהאח אחר ייבם את הצרה. ואז ייווצר מצב שאם הוא יתחתן עם אישה נוספת, תהיה כאן צרה של הצרה, ואז אם שתיהן טיפולנה לידי היבם הראשון פעם נוספת, הן תהיינה אסורות עליו מדין צרת צרה. אז כתובות במשנה, פותרות צרותיהם וצרות צרותיהם, אבל שני המקרים של סוטה ושל איילונית, כמו שהן אסורות על היבם הזה, כך הן אסורות על כל האחים שלו, אף אחד לא יכול לייבם אותם, או לייבם את הצרות שלהם. לכן, אינה בצרה צרה, לכן הן לא כתובות במשנה. כאן הגמרא עכשיו הולכת ומבארת את עיקר הרעיון. אתה בא ואומר שאחד נשוי ונפטר בלי ילדים, התורה התירה לאחיו להתחתן עם אשתו, שעד עכשיו הייתה אסורה עליו, אשת אחיו. אז למה אם היא אסורה על היבם גם מצד שהיא ביתו, שהיא אחותו, שכל דבר אחר, אחות אשתו, למה את זה התורה לא התירה לצורך מצוות ייבום? מנעני מילי. דתנו רבנן. התורה אומרת, ועם הפסוק הזה פתחנו את השיעור, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, אל תתחתן עם אחותה של אשתך, כשאשתך היא בחיים, לגלות ערוותה עליה בחייה. למה התורה צריכה לכתוב עליה? מה היה חסר, מה היה כתוב לגלות ערוותה בחייה? מה התלמוד לומר? המילה עליה באה לגזרה שווה. כתוב כאן עליה, ולפי שנאמר במצוות ייבום, יבמה יבוא עליה, כתוב גם שם את המילה עליה. וזה בא ללמד שניהם יחד. זה שכתוב סתם יבמה יבוא עליה, אם לא הייתי לומד גזרה שווה, הייתי סבור לומר, שומע אני, שהוא מייבם את אשת אחיו, גם אם היא אסורה עליו, כי אחותו, כי ביתו, כי כל ה-15 נשים שדיברנו במשנה, שפטורות מן היבום והחליצה. שומע אני אפילו באחת מכל הראיות המאות בתורה, כתוב מדבר, שאם היא נישאה לאחיו ואחיו נפטר בלי ילדים, אז יש מצוות ייבום לייבם אותה. לכך נאמר כאן באיסור אחות אישה עליה, ואמרנו שהמילה הזאת מיותרת לגזרה שווה, ונאמר להלן עליה, כתוב לגבי ייבום גם עליה, לומדים גזרה שווה. מה להלן? ייבום, התורה אומרת, במקום מצווה שצריך לייבם. אף כאן באחות אשתו, כשכתוב, לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה, הכוונה אפילו במקום מצווה לא תיקח, אפילו בזמן שמצוות ייבום. אף כאן, אפילו במקום מצווה, מה רחמנה, מה רחמנה לא תיקח. אז אם כן, כתוב שאסור לאדם להתחתן עם אחות אשתו, אפילו אם אחות אשתו עכשיו הפכה להיות יבמה, ויש לו מצוות ייבום. מכאן יש לנו מקור שאחת מהראיות על כל פנים, אחת מהנשים, פטורה מייבום ומחליצה, זה אחות אשתו. אבל כתוב שהיא גם פותרת את צרתה, זאת אומרת שאם האח היה נשוי לשתי נשים, אחת היא אחות אשתו של היבם, והשנייה היא אישה אחרת, סתם מהשוק, גם צרתה פטורה מייבום וחליצה. מניין לומדים את זה? צרתה מניין. תלמוד לומר, הפסוק אומר שם, ואישה אל אחותה לא תיקח, התורה מוסיפה את המילה לצרור. זה בא ללמד שאפילו את צרתה לא תיקח. גם לצרור לא תיקח, עם לשון צרתה. ואין יהיה לה צרתה, אבל אמרנו שאם אח אחר הלך ואיבם את הצרה הזאת, והוא התחתן עם אישה נוספת, והוא נפטר בלי ילדים, אסור ליבם הזה הראשון לייבם אפילו את הצרת הצרה, האישה הנוספת של אחיו שייבם את הצרה, כן, כמו שדיברנו קודם. מניין לומדים צרת צרה גם נאסרת? כי אם אתה רוצה רק לאסור את צרתה, היה מספיק שיהיה כתוב, אישה אל אחותה לא תיקח לצור, אל תיקח אפילו את צרתה, אפילו במקום ייבום. ומזה שתלמוד לומר לצרור ולא הסתפקו בזה שיכתבו לצור, זה בא ללמד אפילו צרת צרה גם כן פטורה מייבום וחליצה. אם כן, סגרנו את העניין עם אחות אישה, שאם אשתו של האח שנפטר הייתה אחות אשתו של היבם, הוא לא מייבם אותה ולא צריך לחלוץ לה. גם את צרתה הוא לא מייבם ולא חולץ לה. אבל זה רק אחות אשתו. אבל יש 15 נשים. שאר העריות מניין. אז כאן הגמרא לומדת את זה על ידי מה שנקרא בניין אב, מה שנקרא ממצינו, שמכיוון שכל העריות דומות, אז משווים ביניהם. אבל תוספות כבר מביא שבדף ח' הגמרא מביאה את זה על ידי הקש, שבסוף פרשת אחרי מות הפסוק אומר, וכולל, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, שכל אלה שחייבים עליהם קראת יש ביניהם מקש, וכמו שאחות אשתו האיסור, העונש הוא קראת, ככה גם כל אלה שהעונש עליהם קראת, כלולות בזה, וגם הן פטורות ופוטרות צרותיהם מן היבום ומן החליצה על ידי ההיקש, שמקישים את כולם יחד. אבל כאן הגמרא מביאה את זה על ידי בניין אב. אמרת, לומדים את זה בניין אב, מה שנקרא ממצינו, זה אותו דבר. מה אחות אישה מיוחדת? שהיא ערבה? ואם אדם עובר ומתחתן איתה, אז אם זה במזיד, חייבים על זדונה קראת, מיטה בידי שמיים. וסוג מסוים שמיטה בידי שמיים לפי חלק הראשונים. ואם זה בלי כוונה, אבל שגרתה הוא חייב קורבן חטאת, ואתה רואה שהיא אסורה ליבם, היא פטורה מן היבום מן החליצה. אף כל אישה שהיא ערבה וחייבים על זדונה קראת ועל שגרתה חטאת, היא גם כן תהיה אסורה ליבם. מניין ללמוד את צרותיהם באותו דבר, מאותה צורה. ואין לי אליהן צרותיהם מניין, גם כאן אמרת מה מצינו. מה אחות אישה מיוחדת שהיא ערבה וחייבים על זדונה קראת ועל שגרתה חטאת והיא אסורה ליבם ולא רק אלא גם צרתה אסורה. אף כל שהיא ערבה וחייבים על זדונה קראת ועל שגרתה חטאת ואסורה ליבם, גם צרתה תהיה אסורה. ומכאן אמרו את דברי המשנה, אמרו חכמים 15 נשים, שכל אלה הרי חייבות קראת. גם אלה שחייבות שריפה, או אלה שחייבות, או זאת שחייבת סקילה, אם זה לא היה עם עדים והתראה, היא תהיה חייבת קראת. כולם חייבות קראת כאן במשנה. כל אלה, לא רק שאין תהיינה פטורות מייבום ומחליצה, אלא הן גם פוטרות צרותיהם. גם צרתה תהיה אסורה. מכאן אמרו חכמים, 15 נשים שהן פורטות במשנה, פותרות צרותיהם וצרות צרותיהם מן היבום ומן החליצה, מן החליצה ומן היבום, עד סוף העולם. לומדים את כולם מאחות אשתו. בעצם הרעיון הוא אותו רעיון בצרתה וצרת צרתה וצרת צרת צרתה עד סוף העולם, הכל אותו רעיון. ברגע שפעם אחת אותה אישה נפלה לייבום לפני היבם והיה אסור לו לייבם אותה, באותו רגע היא הפכה להיות כמו כל, כמו כל אשת אחיו רגילה. אדם אסור להתחתן עם אשת אחיו אם יש לה ילדים למשל. כל מה שהתירו זה אם אין לה ילדים לייבם אותה. אבל ברגע שלא היה יכול לייבם אותה, היא הופכת להיות אשת אחיו. ואז היא נשארת אשת אחיו לתמיד. גם אם התחתנת עם מישהו אחר, והוא יש לו עוד אישה, אז האישה היא הופכת להיות צרת אשת אחיו. לכן תמיד צרת צרתה וצרת צרת צרתה תמיד אסורה עליו. שואלת הגמרא, אם צרת ערווה אסורה, אז אולי ניקח את זה יותר רחוק ונאמר, שגם אם הערווה התחתנה עם מישהו סתם, לא עם אחיו, ולא נפטר בלי ילדים ולא שום דבר, סתם. אחת מהראיות שהתחתנה עם מישהו והוא התחתן עם עוד אישה, נאמר שאישה היא גם כן תהיה אסורה עליו. יכול שאני מרבה אף, הגמרא לוקחת פה דוגמה של שש הראיות החמורות מאלה, שהמשנה מביאה בדף י' ג' עמוד א', הראיות כמו אמו, שהיא אסורה גם עליו וגם על כל האחים שלו. בכל מקרה, מה שמתכוונים לשאול כאן, אני הייתי אולי נאמר שכל צרת ערווה תהיה אסורה. זאת אומרת, אם אדם יש לו אחות למשל, והאחות הזאת התחתנה עם איזה מישהו, אדם טוב, והוא יש לו עוד אישה, אם הוא גירש אותה או אישית אלמנה, יהיה אסור לבן אדם להתחתן עם אותה אישה, כי היא הייתה פעם צרת אחותו. אולי נאמר את זה, שיהיו צרותיהם אסורות. כמו שאתה אומר, שלומדים, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, שכל צרת אחות אשתו אסורה, ומזה אתה לומד לכל העריות, וגם לצרותיהם מלצרור. מתארץ את הגמרא, לא. אמרת, לומדים מאחות אשתו. מה אחות אשתו מיוחדת? שהיא ערווה. וחייבים על זדונה, אם אדם במזיד הלך והתחתן עם אחות אשתו, הוא חייב כרת, ועל שגרתה, בלי כוונה חטאת, ואפשר להינשא לאחים. דהיינו, אליו היא אסורה, כי הוא התחתן עם אחותה. אבל עם שאר האחים, היא יכולה להתחתן, והראיה שהתחתנה עם אחיו באמת, שזה שנפטר בלי ילדים. והיא רק אסורה ליבם, וצרתה אסורה. אף כל אישה שדומה לזה, שהיא אסורה באיסור ערווה, והעונש הוא חמור, חייבים על זדונה כרת על שגגתה חטא, אבל אנחנו מסייגים, מסייג, ורק במקרה שאפשר לה להינשא לשאר האחים, היא ערווה רק כלפי אותו יבם, אבל לגבי שאר האחים היא לא נחשבת ערווה. כמו למשל, מה שדיברנו, אחות אשתו, זה רק כלפיו זה אחות אשתו, זה לא אחות אשתו של אחיו. כלפיו היא ערווה, כלפי האחרים היא לא ערווה, רק אלה צרתה אסורה. יצאו שש עריות החמורות מאלו, למשל אמו. הואיל, די אפשר להינשא לאחים האחרים גם לא, אז לכן זה לא דומה לאחות אשתו, לכן צרותיהם מותרות. שאין איסור בנישואי צרה של ערווה, אלא רק צרת ערווה שבאה מאח לייבום. זאת אומרת, אם אדם יש לו שתי נשים, והוא נפטר בלי ילדים, ועכשיו הנשים האלה נופלות לייבום לאחיו, אז אם אחת מהם היא ערווה של אחיו, אחד מהאחים, לא לכל האחים, אז אני אומר שגם צרתה תהיה אסורה עליו. אבל במקרה כזה, שאותה אישה הייתה אסורה גם על הראשון שנפטר עכשיו, למשל אמו, והיא אסורה על כל האחים, מקרה כזה, אני לא אומר שצרתה תהיה אסורה. מה פתאום? ולכן גם בכל מקרה אחר, שזה לא קשור למצוות ייבום, אדם שנשוי לשתי נשים ואחת מהם היא ערווה כלפי איזה אדם מהשוק, זה לא אומר שהאישה השנייה עכשיו לעולם תהיה אסורה עליו, גם אם היא תתגרש או תתאלמן, לא. לא אומרים דבר כזה. אין צרה אלא מאח. שואלת הגמרא, אז הרע שמענו. עד עכשיו הבאנו מקור, מניין לומדים שאסור ליבם ליבם את אחות אשתו ואת שרתה, וממילא את כל ה-15 נשים שהן קרובות שלו ואת שרותיהם. ויש הזרה על זה. כתוב, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור. לומדים מי לא תיקח, מצוות לא תעשה. אבל עונש, אם הוא כן ייבם את הערווה הזאת, אחת מ-15 נשים, או את שרתה שלה, מניין, אמר קרא, כי כל אשר יעשה מכל התועבות, מה שמוזכרים שם בסוף פרשת אחרי מות, התועבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. זאת אומרת, יש עונש קראת על כל מי שהיא נקראת ערווה. ואם כן, אחרי שלמדנו שאסור לאדם לייבם אחת שהיא קרובה לו, אחת שהיא ערווה לו, וגם צרתה אסור לו, ברגע שהיא אסור לו לייבם את צרתה, היא הופכת להיות אשת אחיו, היא הופכת גם כן להיות ערווה. אז אם כן, גם עליה יש לו עונש של קראת, כי היא כלולה בערווה, בשאר העריות. שואלת הגמרא, מה פירוש שאתה צריך להגיע לפסוק מיוחד, גזירה שווה מיוחדים, ללמוד שמצוות ייבום אסור לייבם אחת שאסורה עליו באיסור ערווה. אתה לומד את זה מתמה דכתב רחמנה עליה. כתוב, יבמה יבוא עליה, אבל זה בתנאי שזה לא אישה אל אחותה. כי אותה לא תיקח לצרור לגרלות ערוותה, אפילו כשזה עליה. מה, אתה צריך דרשה מיוחדת ללמוד שאין מצוות ייבום במקום שזה ירווה או צרתה? על אב אחי, אב אמינה, אחות אישה מייבמת? היא הרי אסורה עליו. אחות אישה, אסורה עליו. איסור קראת. למה צריך בכלל מקור שאסור לייבם אשת אחות אשתו? מה הייתה? מה, למה הייתי חושב שמותר? דאמרינן, אתי עשה ודחי לא תעשה. יש כלל שכשיש מצוות עשה, וממול זה יש מצוות לא תעשה, מה גובר? מצוות עשה. אז גם כאן, יבמה יבוא עליה זה מצוות עשה. ואישה אל אחותה לא תיקח, זה מצוות לא תעשה. הייתי חושב שהמצוות עשה שלי בום, דוחה את הערווה, מצוות האיסור הערווה, והיה מותר אולי לייבם. תכף נראה מאיפה לומדים שעשה דוחה לא תעשה. אבל כאן הרי הלא תעשה יותר חמור מסתם לא תעשה. הימר דאמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה. מתי אני אומר שמצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה? במצוות לא תעשה גריידה, שזה רק לא תעשה. אבל במקרה שלנו, של אחות אשתו, זה לא תעשה חמור יותר. שאם הוא עובר על הלא תעשה יש בו עונש של קראת, וכי במקרה כזה מדחי, וכי יש לך מקור שמצוות עשה דוחה לא תעשה אפילו כשהלא תעשה, יש בה עונש של קראת? אם כן, ברור שמצוות ייבום לא דוחה את האיסור להתחתן עם אחות אשתו, אז למה צריך פסוק ללמוד את זה? בדף ח' הגמרא באמת מתרצת את התירוץ לשאלה הזאת. מתרצת על זה שלושה תירוצים. רבה מתרץ שם שאין הכי נמי. באמת לא צריך פסוק. ברור לנו שמצוות ייבום לא דוחה איסור אחות אשתו שיש בה קראת, אפילו לצורך מצוות ייבום. לא צריך פסוק בשביל ללמד דבר כזה. ומה בא הפסוק ללמוד? ללמד. מה שהפסוק אומר, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, דרשנו שאסור להתחתן גם עם הצרה שלה, של אחות אשתו. אז על זה הוא אומר, לגלות ערוותה עליה בחייה. מתי אני אומר שאסור לקחת את צרתה של אחות אשתו? זה לצורך מצוות ייבום, שכתוב עליה, וכתוב יבמה יבוא עליה, שלצורך מצוות ייבום אסור לו באמת להתחתן עם צרת אחות אשתו. אבל לא, אם היא לא באה לפניו לייבום, על זה זה לא נאמר. תירוץ שני, הגמרא מתרצת שם, שבאמת כן, מצוות עשה תדחה כאן מצוות לא תעשה שיש בו קראת. הייתי סבור שמצוות ייבום ידחה את האיסור להתחתן עם אחות אשתו. למה? מה שם מביאה, כי כמו שיש את אח, שזה אמור להיות איסור ערווה, בא מצוות ייבום ודוחה. כל ייבום זה יש את, מימים יש את אח. אז אותו דבר, זה נתיר גם אחות אשתו. הגמרא שמה מוסיפה, שהייתי אומר, הועיל ואישתרי, מתוך שהותרה לו, הותר לו האיסור של אשת אח, אישתרי, הותר לו גם האיסור של אחות אישה. מה מעמידה שמה באיזה מקרה זה מדובר? והתירוץ השלישי, שאנחנו היינו סבורים לומר, שמכיוון שיש עקש, כמו שקראנו קודם את הפסוק, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו. זאת אומרת שכל אלה של כל העריות שיש עליהם עונש של קראת, יש ביניהם עקש. אז אם כן, כיוון שאשת אח, האיסור של אשת אח הותרה לייבום, כי הרי כל אחד שמייבם, מייבם את אשת אחיו. אז היינו סבורים לומר שהותרו גם שאר העריות. לכן בא הפסוק ואומר, לא, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה, אפילו במקרה של יבמה יבוא עליה. אפילו לצורך מצוות ייבום, אסור להתחתן עם אחות אשתו, ויש הקש עכשיו גם לשאר העריות, שבמקרה של ערווה אין מצוות ייבום. 15 נשים פותרות צרותיהם וצרות צרותיהם מן החליצה ומן הייבום. מה שישרנו לברר, ותו, לא תעשה גריידה מן אהלן דדחי. מניין לומדים שמצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה. אפילו אם אין בקרת, מניין אנחנו יודעים שמצוות עשה דוחה לא תעשה, אדרבה. מצוות לא תעשה לכאורה חמורה יותר ממצוות עשה. כי אדם שעובר על מצוות עשה לא נענש במלכות, לא מלכים אותו. אדם שעובר על מצוות לא תעשה מלכים אותו. אלא דורשים את זה מפסוק. דכתיב, התורה אומרת, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. אל תלבש בגד שמעורבב בו צמר ופשתים. ובסמוך כתוב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. ציצית תעשה לך. לומדים מהסמיכות של הפסוקים, שמצוות עשה של ועשו להם ציצית, דוחה מצוות לא תעשה של לא תלבש שעטנז. ומותר לאדם לעשות ציצית, אפילו ציצית של צמר על בגד של פשתים. אז אם כן רואים שמצוות עשה, התורה אומרת שהיא דוחה מצוות לא תעשה, ועד כאן דף ג'.